שלום לכולם, שיעור בפרשת השבוע, פרשת וארא. השיעור נכתב על ידי הרב תמיר גרנות. נושא השיעור, פתח האוהל בין ההתגלות לאברהם להתגלות למשה. תופעה ידועה בסיפורי המקרא היא שסיפור אחד מצטט סיפור אחר, בין בצורה מפורשת ובין על ידי חזרה על ביטויים שונים, מבנה דומה, ואפילו סרטוטן של התמונות הסיפוריות באופן דומה. כאילו תביעות אצבעותיו של סיפור אחד מופיעות בתוך סיפור אחר. ברצוני להציע בשיעור זה שתביעות אצבעותיו של סיפור התגלות השם והמלאכים לאברהם בבשורת הולדת יצחק, כמופיע בספר בראשית פרק י"ח, נמצאות בתיאור אוהל מועד שמשה נטע לאחר חטא העגל, ובסיפור העוקב לו, סיפור הברית השנייה וההתגלות של השם למשה. תחילה, נציג את ההגבלות בין הסיפורים, לפי סדר הפסוקים, בסיפור ההתגלות לאברהם, ולאחר מכן, נרחיב מעט, לפי אותו הסדר, ביחס לכל הקבלה. פסוק א' בספר בראשית, פרק י"ח, נאמר, והוא יושב פתח האוהל. בהקבלה אליו בספר שמות נאמר בפרק למד ג' מפסוק ח' נאמר, והיה כצאת משה אל האוהל יקומו כל העם ונצבו איש פתח אהלו. ובפסוק ט' נאמר, והיה כבוא משה אל האוהלה ירד עמוד הענן ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה. ובפסוקים י"ז עד כ"ג נאמר, כאשר משה בנקרת הצור, השם עובר על הפתח. הפסוק הנוסף בספר בראשית נאמר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. השם מתגלה. ולעומתו בספר שמות נאמר, והתייצב עמו שם. כנאמר בפרק למד ד' פסוק ה'. הפסוק השלישי בספר בראשית, וירוץ לקראתם, וישתחו ארצה, וימהר אברהם, כנאמר בפסוק ו', מקביל לפסוק וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו, המופיע בספר שמות פרק למד ד' פסוק ח'. הפסוק הרביעי, ויאמר אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, הנאמר בפסוק ג', מקביל לפסוק ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו כי ים כשעורף הוא, הנאמר בפרק למד ד' פסוק ט' בספר שמות. הפסוק וימהר אברהם האוהלה אל שרה, שרה קוראת לאברהם ואדוני זקן, מקביל לפסוקים המופיעים בספר שמות ובספר במדבר. בספר שמות נאמר בפרק למד ג' פסוק י' א' ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל, ובספר במדבר בפרק י' א' פסוק כ"ח יהושע קורא למשה אדוני משה כלאם. הפסוק השישי בספר בראשית שבו נאמר אחר תעבורו כי על כן עברתם על עבדכם, הנאמר בפסוק ה', מקביל לפסוק אני אעביר כל טובי על פניך והיה בעבור כבודי עד עוברי, הנאמר בפרק למד ג' בספר שמות בתוך פסוקים י"ט עד כ"ב, וכן לפסוק המופיע בפרק למד ד' פסוק ו' ויעבור השם על פניו. הפסוק השביעי בספר בראשית המופיע בפסוק י"ד היפלא מהשם דבר, מקביל לפסוקים ונפלינו אני ועמך ונגד כל עמך אעשה נפלאות, המופיעים בספר שמות בפרקים למד ג' ולמד ד'. הפסוק השמיני ושמרו דרך השם המופיע אצלנו בספר בראשית פסוק י"ט, מקביל לפסוק הודיעני נא את דרכיך, המופיע בפרק למד ג' פסוק י"ג בספר שמות. הפסוק התשיעי והאחרון כי ידעתיו, המופיע בפסוק י"ט בספר בראשית, מקביל לפסוק וידעך בשם, המופיע בפרק למד ג' פסוק י"ז בספר שמות. וכעת נבאר את ההגבלות. הגבלה הראשונה, והרא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, המופיע בבראשית י"ח א', ההתגלות מתוארת בפועל וירא. הנפוץ במקרים אלה ובסיפור המקביל, המקביל בספר שמות, הראני נא את כבודיך. הנאמר בפרק למד ג' פסוק י"ט. אבל מעניין הוא מקום ההתגלות. פתח האוהל. בפרשה החוצצת בין מעשי הלוויים בעגל וההבטחה על שליחת המלאך, המופיעה בפרק למד ב' פסוקים כ"ו עד למד ה', לבין הברית השנייה עם משה, המופיעה בפרק למד ד' בספר שמות, מתואר אוהל מועד שעשה משה, ומשה ייקח את האוהל, והיה, ירד עמוד הענן, ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה, כנאמר בפסוק ז' בפרק למד ג'. כלומר, בשני המקומות, האוהל הוא מקום מושבם של האנשים בניגוד למשכן. בו, כמובן, האוהל, אוהל ומועד, הוא מקום מושבו של השם, ובני אדם נכנסים אליו. בשני הסיפורים, ההתגלות מתרחשת בפתח האוהל, כלומר על סף משכנם של משה ואהרון. כמו כן, גם לגבי העם נאמר, וקם כל העם והשתחוו איש פתח אהולו. כנאמר בספר שמות, בפרק למד ג' פסוק י'. ההגבלה כאן היא עניינית ומילולית גם יחד. להלן, בסיפור ההתגלות בהר סיני, מצוירת תמונה דומה. השם מצווה את משה וניצבת על הצור, כנאמר בספר שמות, פרק למד ג' פסוק א', ואז, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך עד עוברי, כנאמר בפסוק כ"ב. הצור דומה לאוהל. השם מגיע מחוץ לאוהל, וכשהוא עובר, אברהם מנסה לעוצרו ולדבר עמו. השם מגיע מחוץ לצור, וכשהוא עובר, משה מנסה לקלוט מה שהיה יכול. אמנם ההתגלות בצור שונה מההתגלות באוהל, שכן היא מתרחשת בספרה שאינה אנושית. הר סיני הרי קרוי הר האלוקים, כנאמר בספר שמות, פרק כ"ד פסוק י"ג. אולם אין לומר שההר הוא ביתו של השם, שהרי השם יורד להר מן השמיים, אפילו לא במימד הסמלי. כנראה שההר נחשב כמקום המתווך בין התחום האלוקי לתחום האנושי. כך או כך, קוד ההתנהגות שם הוא אלוקי ולא אנושי. לכן, אולי, אין משה יכול לאכול על ההר, כמסופר בספר שמות בפרק ל"ד פסוק כ"ח, כמתבקש מהקוד האלוקי, התנהגות שהיא סימטרית לסיפור על אוהלו של אברהם, שם השם המתגלה כמלאך מתואר כאוכל, בהתאמה לקוד הנימוסים האנושי. בשני המקרים, נהג המתארח לפי הקוד הנהוג אצל המארח. יש להוסיף על כך הגבלה נוספת. משה כזכור יוצא מן המחנה ונוטה את אהולו במדבר, הרחק מן העם. רק שם יכול השם להתגלות אליו, שכן העם לא ראוי לנוכחות שכינת השם. כי לא אעלה בקרבך, כנאמר בפרק למד ג' פסוק ג' בספר שמות. גם אברהם נמצא עם אוהלו מחוץ ליישוב במדבר. זו נקודה חשובה להבנת יחסיו עם הכנענים. אברהם אינו משתכן בתוכם, ואינו הופך לאזרח. נקודה זו היא באוכריו, כאשר הוא מבקש קבר לקבור את שרה, כמסופר לנו בספר בראשית, פרק כ"ג, בתוך פסוקים ב' עד כ'. אולם היא מאפשרת לו לזכות בהתגלות, שהרי הוא נמצא מחוץ ליישוב העובד אלילים, והפגום מבחינה מוסרית. תנו דעתכם על כך שלוט גר בתוך סדום בבית אבן. הוא חלק מן המקומיים. ההבדל בינו לבין אברהם מבחינת היחס למקומיים ניכר. הקבלה שנייה. תיאור ההתגלות בלשון דומה, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ולעומתו וירד השם בענן והתייצב עמו שם, ההמשך מעלה בזיכרוננו פסוקים שאומנם אינם נמצאים בסיפור המלאכים, אבל משותף לאברהם ולמשה, ויקרא בשם השם. הקבלה שלישית, בשני המקומות ממהרים אברהם ומשה לקבל את פני השכינה לפני שתסתלק. אצל אברהם נאמר ויער וירוץ לקראתם מפתח האוהל, ומיד לאחר מכן וימהר אברהם האוהלה, ויאמר מהרי שלא שאים קמח סולת. ולעומתו משה הרואה את השם עובר, נאמר עליו, וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו. זאת ועוד, המהירות עוברת להשתחוויה, וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. הקבלה רביעית כאן באה נקודה מפתיעה וחשובה ביותר. בהשוואת דבריהם של אברהם ומשה עם מתרחש ההתגלות, אצל אברהם נאמר ויאמר אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נתעבור מעל עבדיך, כנאמר בספר בראשית פרק י"ח, פסוק ג', וצל משה נאמר, ויומר, אם נמצאתי חן בעיניך אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו, כנאמר בספר שמות פרק ל"ד, פסוק ט'. נשים לב, בשני המקומות מופיעה בקשה מהשם שישאר ולא ילך. בשניהם היא מופיעה בשם אדוני. בשתי הפרשיות הבקשה מהשם שישאר היא על רקע מציאותם של מלאך או מלאכים. אברהם רואה שלושה אנשים אבל פונה רק לגדול שבהם וקורא לו בשם קודש. אצל משה, כל משמעותה של הפנייה היא ניסיון לשנות את הגזירה שבאה בעקבות העגל. ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי, כי לא אעלה בקרבך כי עם כשעורף אתה. אני אמרת בספר שמות פרק למד ג' פסוק ב' עד פסוק ג'. משה מבקש שהשם ילך ולא יעבור. כשם שבעת מעברו של השם על פניו ניסה משה לשכנעו להישאר עמו, בהזכירו שהשם אמר שהוא מוצא חן בעיניו, כך גם אברהם מזכיר שהוא מצא חן בעיני השם. ולכן, יועיל נא ולא יעבור. ואכן, בשני המקומות, השם נענה, נשאר ולא עובר. הגבלה חמישית. נראה שיש הגבלה בין מעמדה של שרה לבין יהושע. אברהם רץ לאוהל, לשרה, שבכל האירוע תישאר בפנים. וההתגלות והשיחה בין אברהם לבין השם והמלאכים מתרחשת בפתח האוהל מתחת לעץ. כך גם אצל משה. יהושע ומשרתו שלו ימיש מתוך האוהל. והדיבור נעשה בפתח האוהל כאשר יהושע בפנים. גם שרה וגם יהושע קוראים לאברהם ולמשה אדוני. אצל יהושע אדוני משה כלאם, ואצל שרה ואדוני זקן. הקבלה שישית בשני הסיפורים, שהיית השם אצל בחיריו מתוארת בלשון עבר על. אברהם אומר, סעדכו לי בכם ואחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם. כנאמר בספר בראשית פרק י"ח פסוק ה', אצל משה נאמר, אני אעביר כל טובי על פניך. כנאמר בספר שמות פרק למד ג' פסוק י"ט. לאחר מכן, והיה בעבור כבודי עד עוברי, ולבסוף ויעבור השם על פניו, ויקרא. הגבלה שביעית, בשני המקומות יש שימוש בשורש פלה. אצל משה תחילה בבקשתו בפסוק המופיע בפרק למד ג' פסוק ט' ז', ובמי ודא אפוא כי מצאתי חן בעיניך, אני ועמך הלא בלכתך עמנו, ונפלינו אני ועמך. ולאחר מכן מבטיח השם כנגדו, נגד כל עמך אעשה נפלאות. לעומת זאת אצל אברהם, טוען המלאך הבכיר, היפלא מהשם דבר. כנראה שגם המשמעות קרובה. הדבר הנפלא הוא המיוחד והשונה, הניכר על פני האחרים. משה מבקש שהעם ייפלא, והשם נענה למבטיח לעשות דברים שונים וניכרים, שלא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. גם אברהם נשאל, ייפלא מהשם דבר? כלומר, האם יש דבר שהוא זר ושונה להשם, עד שאיננו יכול לעשותו? הקבלה שמינית, בשני המקומות מדובר על דרך השם. הבחירה באברהם מנומקת בפסוק כי דעתי ושמרו דרך השם הנאמרת בפסוק י"ט בפרק י"ח בספר בראשית, ואילו משה מבקש הודיעני נא את דרכיך כנאמר בספר שמות בפרק ל"ג פסוק י"ג. הקבלה תשיעית, היחס המיוחד של השם לבחיריו מתואר במילים דומות אצל משה כי מצאת חן בעיניי ודעך בשם, הנאמר בספר שמות פרק למד ג' פסוק י' ז', אצל אברהם נאמר כי דעתיו, בפרק י' ח' פסוק י' ת'. מההקבלות שמצאנו מסתבר שהתורה רוצה להעמידנו על זיקה מיוחדת המתקיימת בין שני הסיפורים. ננסה כעת לעמוד על שני כיוונים להבנת המשמעות של זיקה זו. כיוון אחד להבנת הזיקה, ההתגלות בפתח האוהל. מעמדו של אוהל משה. עמדנו על כך שבשני המקומות ההתגלות מתרחשת פתח האוהל. בסיפור בשמות יש כנראה חשיבות יתרה לעובדה זו. הסיפור על אוהל מועד הפרטי שמשה בנה לעצמו מופיע בתורה אחרי הודעתו של השם שלא יעלה בקרב ישראל. משה מסיק את המסקנה המתבקשת, אין הוא יכול לבוא במגע עם השכינה ולכן הוא נוטה את האוהל מחוץ למחנה, ומשם הוא מנהל את דרישת השם, והיה כל מבקש השם, יצא אל אוהל מועד. החלקו המפרשים במעמדו של אוהל זה. רש"י ורבים בעקבותיו פרשו שאוהל זה היה זמני, והוא התבטל עם הקמת המשכן. זו עמדה מסתברת מן ההיגיון הסיפורי. ולכאורה, בכל מקום שנזכר אוהל מועד לאחר מכן, ניתן לזהותו עם המשכן הידוע שנקרא גם הוא אוהל מועד. אלא שהמפרשים כך לא נתנו דעתם על אופן ההתגלות. ההבדל בין אוהל מועד המשכן לבין זה של משה אינו רק בכך שהאחד במחנה והשני מחוצה לו, ההבדל השני והחשוב מאוד הוא שההתגלות במשכן היא מתוכו ובליבו, מעל הכפורת, מבין שני הקירובים. משה נמצא תמיד בחוץ, והוא נכנס פנימה כאשר הוא מוזמן כאורחו של השם אל ביתו של השם שהוא המשכן. באוהל מועד של משה, המצב הוא הפוך. האוהל של משה פרטי הוא, יושב תמיד באוהל, דבר שלא ייתכן אצל המשכן. כאשר השם רוצה לדבר עם משה, הוא יורד ועומד פתח האוהל, ומשה יוצא אליו ונדבר עמו. כאן, כביכול, משה הוא המארח והשם הוא האורח. הביקור הוא חטוף וזמני, רק כבודו של המארח גורם שהשם יגלה במקום זה. וסיפור התלונה של משה ומרים בספר במדבר, פרק י"ב, אנו עדים שוב לאופן זה של התגלות. השם אומר לאהרון ומרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, כנאמר בספר במדבר, פרק י"ב, פסוק ד', משמע שהוא מחוץ למחנה ולא בפנים, ואז, כאשר הם נכנסים פנימה, אנו קוראים וירד השם בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם, כנאמר בפסוק ה'. בדיוק כפי שנאמר באוהלו של משה, והיה כבו משה, האוהל הירד עמוד הענן ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה, יש לשים לב לכך שבאוהל מועד שבמחנה, המשכן, רגיל הכתוב לומר כיסה הענן את האוהל, או כבוד השם נראה בענן, וכדומה, ובעיקר הוא כבוד השם מלא את המשכן. ואילו בשני המקומות האלה, עמוד הענן דווקא הוא פתח האוהל. מתוך כך נראה שאוהל מועד של משה לא התבטל מן העולם, והוא התקיים בצד אוהל מועד של כלל ישראל. שני סוגים של אוהל מועד. מהי המשמעות של קיום במקביל של שתי חלופות להתגלות? מסתבר מכל מה שנאמר, שבאוהל מועד שבמחנה, השם אשרה את שכינתו מכוחם של ישראל. אנו מובטחים ועומדים שאם נלך בחוקי השם ואת מצוותיו נשמור, אזי ילך וישכון בתוכנו. המשכן כאמור הוא בית השם, ונוכחות השכינה היא עדות להיותם של ישראל ראויים לה. הנכנס אל המשכן נכנס אל בית השם בזכותם של כלל ישראל, ומבקר בהיכלו. לעומת זאת, הוקם אוהל מועד של משה דווקא כאשר ישראל לא היו ראויים שתשרה בתוכם שכינה, כי לא אעלה בקרבך, כנאמר בספר שמות, פרק ל"ג, פסוק ז'. השם בא לבקר את משה בזכות מעלתו האישית של משה. גם כאשר אין העם ראוי, יכול שיהיה הנביא ראוי. והנה הסיפור של הביקור אצל אברהם יכול להוות אב טיפוס להתגלות כזו. השם בא לאברהם בגלל זכות האישית שלו, ומבקר אצלו כפשוטו כמשמעו. האוהל של אברהם, או ליתר דיוק פתח האוהל, הוא מקום ההתוועדות. אברהם הרי מנמק את הבקשה, אל נא תעבור מעל עבדך, במילים. מציאת החן היא צידוק להתגלות אצל אברהם, וגם להבטחה שתבוא אחר כך. ואכן, גם משה ישתמש בכך שגם הוא מצא חן, כמסופר בספר שמות, פרק ל"ג, פסוק י"ג. הפרשה בספר במדבר, בפרק י"ב, פרשת התלונה של מרים ואהרון על משה, מצטרפת לכל האמור כאן. שהרי שם הנושא העיקרי של הפרשה הוא מעלתו היתרה של משה על פני אחיו, זכותו כנביא, מובן שדווקא שם בוחר השם להתגלות בביתו של משה, ולא בבית של הציבור כולו, מפני שהוא רוצה להדגיש שההתגלות במקרה זה היא מכוחו ובזכותו של משה, על ידי כך הוא מוכיח את אהרון ואת מרים על טעותם באומרם, הלא גם בנו דיבר. השם מראה להם כי ההתגלות למשה היא אקסקלוסיבית על ידי התגלות דווקא בפתח אוהל מועד. בפתח אוהלו של משה. יש לתת את הדעת על קשר נוסף בין ההתגלות למשה ובין ההתגלות לאברהם. קשר שכשלעצמו זוקק בדיקה מעמיקה. התורה מעידה כי רק אל משה דיבר השם פה אל פה, או פנים אל פנים. שאר הנביאים התנבאו על ידי חלום, מראה או מלאך. ואכן, במקומות אחרים במקרא, כאשר יש תיאור מלא של התגלות, היא מופיעה שלא בהקיץ, או שמתואר מלאך מתגלה. כאן, אצל אברהם המצב שונה. השם מתגלה לאברהם פנים אל פנים, בהקיץ ולא בחלום. הקרבה בין השם לנביא, אברהם ומשה, היא ממשית. קשה להכריע אם מבחינה מטאפיזית יש בהתגלות של אברהם שוני מהותי, או שהיא דומה להתגלות על ידי מלאך במקומות אחרים, אך לפחות מבחינה סיפורית, הדברים נראים כאילו מידת האינטימיות. השיחה הישירה והקרבה בין השם לאברהם היא רבה ביותר, ודומה לה רק אצל משה. כיוון שני להבנת הזיקה, מעמדו של משה רבנו, אברהם ומשה, כאבות האומה. בכיוון זה של ההשוואה, ברצוני להציע כי מוקד ההשוואה הוא מעמדו של משה רבנו. התורה מתכוונת לומר שמשה מקבל כאן סטטוס כשל אברהם. השם בכבודו ובעצמו מבקר אצלו ורק אצלו, כשם שביקר אצל אברהם ובעולו ולא רק מלאך. גם אברהם אבינו וגם משה רבנו מצאו חן בעיני השם, ולכן הוא מתגלה עליהם ונענה לבקשותיהם. אם נמשיך קו מחשבה זה, נוכל לראות שייתכן ויש כאן הערה חשובה על סיפור המחילה בחטא העגל. בשלב הראשון כאשר העם חטא ומשה עדיין היה על ההר, הציע לו השם ואתה הניחה לי, ואיחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול, כלומר אתה תהיה אביה של אומה חדשה. צירוף המילים האחרון, ואעשה אותך לגוי גדול, הוא עד להבטחתו של השם לאברהם, אבי האומה. כנאמר בספר בראשית בפסוקים א' עד ב' בפרק י' ב', ויומר השם אל אברהם, לך לך, ואעשך לגוי גדול. וכך, גם מיד לאחר ביקור המלאכים אצל אברהם אבינו, נאמר, והשם אמר, המכסה אני מאברהם, ואברהם היו יהיה לגוי גדול, ועצום, ונברחו בו כל גויי הארץ. משמע, שהשם מציע למשה לתפוס את מקומו של אברהם, ולהפוך לאבי האומה החדש. ואכן כמה פרשנים העירו על משמעותה הדרמטית של הצעה זו. משה סירב להצעה זו של השם, ונימק זאת בזכות אבות, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל, הרבה את זרחם. בדרך כלל אנו חושבים שבכך ירד העניין מהפרק, אבל אולי אין זה כך. ייתכן שהכתוב בא ללמדנו שהברית השנייה, הלוחות השניים, ובמיוחד הענות השם לבקשה שילך בקרבנו, אינם אלא בזכותו של משה האיש. בכך הופך משה לאבי האומה, לא מבחינה גנאולוגית, כלומר הוא איננו אבי השושלת, כפי שהוצע מתחילה, אבל כן מבחינה יורידית, ואולי גם מטאפיזית, שכן הכל בא בזכותו. ואכן, נימוק השם להענותו הוא, כי מצאת חן בעיניי והודיעך בשם, מעלתו וחיבתו של משה היא הסיבה. מתוך הבנה זו ניתן לראות ששני הסיפורים, שנראים ממבט ראשון רחוקים מבחינה תמטית, עוסקים למעשה באותו נושא עצמו, התחלתה של האומה. הסיפור על אברהם מעמיד במוקדו את בשורת הבן, שהוא קיום הבטחת ושמתי את זרחה כאפר הארץ. והוא התחלה של הקמת האומה. לא הטריח עצמו השם אל פתח אוהלו של אברהם, אלא כדי לבשרו על התחלת הקמת האומה. ולא הטריח השם עצמו אל אוהלו של משה רבנו, אלא כדי ללמדנו שהתחלתה השנייה של האומה נקרכת בדיעבד בזכותו של משה האיש, שהיא ותפילתו עמדו לנו. והשם הסכים ללכת עמנו ולבוא עמנו בברית. הדמיון המילולי והענייני בין בקשותיהם של שני האישים מקבל כאן משמעות חדשה. משה מבקש שילך נא אדוני בקרבנו בספר שמות, כלומר שיקיים את הברית ולא ישלח רק מלאך. יש לראות בבקשה זו הקמה מחודשת של העם כעם השם, ולא נבנה משכן השם במחנה אלא בזכות תפילתו של משה מהאוהל שמחוץ למחנה. ובהקבלה, אברהם שמבקש מהשם שלא יעבור, זוכה, בעקבות בקשתו זו, בכך שהשם יבשר לו ולשרה את בשורת הקמת האומה על ידי זרעו שיוולד לו. נסכם ונאמר, ההתגלות למשה מתוארת כבבואה להתגלות לאברהם, כדי ליצור זיקה במעמדם ולומר שמשה הוא אבי האומה כאברהם לפניו, כשם שנאמר באברהם כי ידעתיו נאמר במשה וידעך בשם, אצל שניהם מדובר על בחירה האישית. בנקודה זו מתקשר גם המושג דרך השם. אברהם נבחר כדי שיצווה את בניו וביתו אחריו, לשמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט, והוא מוכיח מיד שהוא ראוי לכך במאבקו לפני השם, לצדק ומשפט עבור סדום. משה ביקש מהשם שיודיע את דרכיו, כדי שיהיה לו כלי אם הוא יוכל להתמודד בעתיד לפני השם. השם גילה לו את דרכיו, ומשה אכן מתפלל גם בהמשך, בחטא המרגלים, את תפילות העם. נמצא שהתכונה המשותפת, ביטול העניין האישי לטובת הציבור, ויהיה ציבור זה כלל ישראל, או גם בסדום, היא סיבה מרכזית לחשיבות שהתורה מייחסת לאישיותם. אולי, בנקודה האחרונה, ניתן למצוא גם השלמה בין אברהם לבין משה. אברהם עומד לפני השם ותובע בדין. השופט כל הארץ לא יעשה משפט, כנאמר בפרק י' ח' פסוק כ"ה, וממנו למדנו שניתן לתבוע דין מריבונו של עולם. משה תובע עיקרון אחר, הרחמים והחנינה. השם גילה לו דרכים חדשות אלו. ממשה למדנו שניתן לתבוע לא רק משפט וצדקה, אלא גם רחמים וחסד. מכל הדברים הללו מתבררת זיקה נוספת, מרכזית בין שני הסיפורים. שתי ההתגלויות, זו של השם פתח האוהל לאברהם אבינו, וזו של השם פתח האוהל ובנקרת הצור למשה רבנו, באות בזיקה לבקשת הרחמים של הנביא אברהם או משה, על ציבור חוטא העומד בפני כיליון. אצל אברהם, על סדום ואצל משה, על ישראל שחטו בעגל, ואולי, בא כתוב ללמדנו, על ידי סמיכות עניינים זו, על הסיבה לבחירת השם באברהם ובמשה כאבות האומה. היכולת המיוחדת והמשותפת להם לשאת ולתת עם הקדוש ברוך הוא, ולבקש רחמים, תוך ניצול זכותם האישית למען הציבור, ואפילו יהיה זה ציבור חוטא. עד כאן להיום, שיהיה לכולם שבת שלום ובשורות טובות.